מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, המדע של המלחמה הגדולה, כתבתו של איתי נבו, פורסמה ב-8 בנובמבר 2018. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שהסתיימה לפני 100 שנים, פרחו שלל טכנולוגיות חדישות ואמצעי לחימה מתקדמים בזכות שורה של פריצות דרך מדעיות. המלחמה שהתחילה עם פרשים וקרבות כידונים הסתיימה כעבור 4 שנים עם טנקים, קרבות אוויר ולוחמת צוללות. המדע של המלחמה הגדולה. בשנת 1914 ישבה אירופה על חבית חומר נפץ של מתיחות בין מדינות וגושי מדינות, והתחושה הייתה כי מלחמה עלולה להיות בלתי נמנעת. הגפרור שהדליק את החבית הגיע ב-28 ביוני, כאשר יורש העצר האוסטרו-הונגרי, פרנץ פרדיננד, נרצח ביריות בסרייבו. בתגובה הכריזה ארצו מלחמה על סרביה, ולכן הכריזה רוסיה, בעלת בריתה של סרביה, מלחמה על האימפריה האוסטרו-הונגרית. הכרזות המלחמה סיבכו עוד יותר פקעה צבוכה ממילא של אינטרסים כלכליים, שאיפות לאומיות, תככים פוליטיים ותוכניות צבאיות שביבאו בכל רחבי אירופה. עד מהרה נחלקה אירופה, ובהמשך העולם כולו, לשני גושים, מעצמות הציר, גרמניה, אוסטרו-הונגריה, האימפריה העות'מאנית ובולגריה, ומולן מדינות ההסכמה בהובלת צרפת, בריטניה, רוסיה, ובהמשך גם ארצות הברית. מלחמת העולם הראשונה, או כפי שהיא נקראה אז המלחמה הגדולה, השתוללה כ-4 שנים, גבתה את חייהם של יותר מ-16 מיליון איש, שינתה לחלוטין את מפת אירופה, והסתיימה ב-11 בנובמבר 1918 בהכנעה משפילה של הגרמנים, שתמנה את הזרעים הראשונים להתפתחות הנאציזם. במלחמה הגדולה השתנה גם שדה הקרב מהקצה אל הקצה. אם בתחילתה חלקים גדולים מהכוחות הלוחמים עדיין הסתמכו אל אמצעים מיושנים כמו חילות פרשים, קרבות כידונים, כדורים פורחים ויוני דואר, בסיומה הפכו אמצעים מודרניים רבים לחלק בלתי נפרד משדה הקרב. המטוס, הצוללת, הטנק, הקשר האלחוטי ועוד. חלק עצום מהפיתוחים האלה נשענו על פריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות ששינו את העולם כולו וגם את פני המלחמה. הנה כמה מהן. המלחמה על השמיים. באחד באפריל 1915 יצא מטוס אלבטרוס גרמני לסיור מעל קווי האויב בצפון מזרח צרפת, לבחון את היקף הכוחות הצרפתיים באזור. הטייס לא התרגש יותר מדי כשמטוס צרפתי הופיע מולו. היכולת של מטוסים לאיים על מטוסים אחרים הייתה אז מוגבלת מאוד, ובעיקר הסתמכה על כך שהטייס או התצפיתן שאימו היו חמושים ברובה או באקדח. הפעם הופתע הטייס הגרמני לראות את המטוס הצרפתי שועט ישירות לעברו. הוא פתח באש ממקלע שהותקן בחזית מטוסו, ולהפתעת הטייס הגרמני, הקליעים עברו בין להבי המדחף של המטוס הצרפתי, בלי לפגוע בהם כלל. לעומת זאת, הם פגעו במטוס הגרמני והביאו להפלתו. הטייס הצרפתי שרשם את הניצחון ההיסטורי בקרב אווירי היה רולן גארוס, אחד מחלוצי הטיסה באירופה, שרק שנה וחצי קודם לכן, היה הראשון שחצה את הים התיכון בטיסה ישירה מצרפת לטוניסיה. גארוס התנדב למלחמה, ולא עסק רק בטיסה, אלא גם בפיתוח. הוא העלה את הרעיון לחמש במקלע את חרטום המטוס, ולחשל במגיני פלדה את החלק של זרועות המדחף שעלול להיפגע מהכלים. המתקן הזה פתר את הטייס מהצורך לתפעל כלי נשק בעודו מטיס את המטוס. המקלע בחרטום אפשר לו פשוט לכוון את המטוס עצמו אל המטרה ולפתוח באש. תוך שבועיים וחצי הפיל גארוס עוד שני מטוסים גרמניים, אבל מזלו אזל ב-18 באפריל. תקלה במטוס הלצה אותו לנחות מעבר לקווי הגרמנים. גארוס מהר להעלות באש את המטוס, אבל זה לא הועיל. החיילים הגרמנים שתפסו אותו הצליחו להניח יד על הפטנט שלו ושלחו אותו מיד לבדיקה. לרווחתם גילו הגרמנים כי המתקן הפשוט של גארוס מוצלח הרבה פחות מהפטנט שהם עצמם עבדו עליו כבר כמה חודשים. יצרן המטוסים אנטוני פוקר פיתח התקן מתוחכם המסנכרן בין המדחף למקלע וגורם לכך שהקליעים ייפלטו מהקנה בדיוק ברווח בין להבי המדחף המסתובב. חודשיים לאחר ההפלות של גארוס כבר חומשו כמה מטוסי פוקר גרמניים במקלע חזיתי כזה. הטייסים הגרמנים החלו להפיל מטוסים צרפתיים ובריטיים, ופוקר התגלה כי ייצר למעשה את מטוס הקרב הראשון. התוצאה הייתה תקופה שכונתה אימת הפוקרים, שבה שלטו הגרמנים בשמיים עד שהצרפתים והבריטים פיתחו מערכות סינכרון דומות במהלך 1916. השימוש במטוסים ללחימה לא החל במלחמת העולם הראשונה. כבר ב-1911, 8 שנים בלבד לאחר הטיסה הממונעת הראשונה של האחים רייט, השליך טייס איטלקי רימוני יד על חיילים עותמנים בלוב. ואולם בתחילת המלחמה הגדולה, העריכו מפקדים בשני הצדדים כי המטוס לא ישפיע רבות על הלחימה וישמש בעיקר לתצפית. כמו במקרים רבים במלחמת העולם הראשונה, הגנרלים הוותיקים טעו. תעשיית המטוסים התפתחה במהירות מסחררת ב4 שנות המלחמה, כששני הצדדים מפתחים מטוסים גדולים יותר, חזקים יותר ובעלי טווח טיסה ארוך יותר. לצד המטוסים עצמם, התפתחו במהירות טכנולוגיות נלוות כמו אמצעי ניווט, מתקנים להטלת פצצות, שיטות להמראה מספינות ואמצעי לחימה נגד מטוסים. ב-1914 היו לשני הצדדים רק מטוסים זעירים בעלי יכולות מוגבלות, והגרמנים עדיין שקדו על ייצור ספינות אוויר לצד מטוסים. אבל ב-1918 ספינות האוויר נזנחו מזמן, ושני הצדדים ייצרו לצד מטוסי הקרב גם מפציצים כבדים ומשוכללים. הבריטים למשל הספיקו לייצר לפני סוף המלחמה מטוס סופר הנדלי בעל 4 מנועים שהיה מסוגל להגיע ממזרח אנגליה עד ברלין בטיסה ישירה, להטיל 1,500 קילוגרם של פצצות ולעשות את הדרך חזרה. רולנד גארוס עצמו אגב הצליח להימלט ממחנה שבויים גרמני אחרי כ3 שנים. הוא שב לצרפת והתנדב לחזור לטוס. הוא הספיק להפיל מטוס גרמני נוסף, אבל ב-5 באוקטובר 1918, יום אחד לפני יום הולדתו ה-30, וכחודש בלבד לפני סיום המלחמה, הופל מטוסו והוא נהרג. שמו מוכר היום דווקא לחובבי ספורט רבים, משום שעל שמו נקראים מועדון הטניס המפורסם של פריז, והאליפות הפתוחה של צרפת המתקיימת בו. צוללים קדימה. עם תחילת המלחמה נרתמה בריטניה, המעצמה הימית החזקה ביותר באירופה, להטיל מצור ימי על גרמניה כדי להקשות עליה ועל בעלות בריתה לקבל אספקה חיונית ממדינות אחרות. כלי שיט בריטיים החלו לסייר בים הצפוני כדי למנוע מכלי שיט גרמניים לצאת לאוקיינוס האטלנטי או לחזור לנמלי המוצא שלהם. ואולם שבועות אחדים לאחר פרוץ המלחמה, ב-22 בספטמבר 1914, גילו הבריטים כי אולי להם יש עליונות על פני המים, אבל הגרמנים שולטים מתחת לפני הים. צוללת גרמנית אחת, U-9, הטביעה תוך שעתיים 3 ספינות סיור בריטיות. כ-1,450 מלאכים וקצינים נהרגו באחת התבוסות הימיות הגדולות והקשות בהיסטוריה של הצי הבריטי. גם לוחמת הצוללות לא התחילה במלחמת העולם הראשונה. למעשה, כבר במלחמת האזרחים האמריקאית, חצי מאה קודם לכן, נעשה שימוש בצוללת פשוטה להטבעת ספינה. אבל במלחמה הגדולה, הצוללות, בעיקר הגרמניות, כבר עלו מדרגה. הן היו בעלות טווח הפלגה של 2,000 קילומטרים, מסוגלות לשהות פרקי זמן ממושכים מתחת לפני המים, וחמושות בטורפדו, פצצות בעלות מנוע תת-ימי. למרות השכלולים, היו לצוללות האלה גם מגבלות רבות. הן היו איטיות יחסית, בעיקר מתחת למים, והן היו צריכות לצוף קרוב מאוד לפני השטח כדי לתצפת על סביבתן ולזהות את מטרותיהן, וכן כדי ליצור קשר אלחוטי עם המפקדה ביבשה. בנוסף, הטורפדו היו בעלי אחוזי הצלחה נמוכים מאוד, ומספרם בכל צוללת מוגבל, כך שבמקרים רבים הצוללת נשארה בלי טורפדו, והיה עליה לצוף על פני השטח כדי להטביע ספינה בעזרת מקלעים. במהלך המלחמה הצליחו הגרמנים לשכלל ולשפר עוד את הצוללות. הם הגדילו את הטווח שלהן, שדרגו את החימוש ופיתחו טקטיקות להתקפה קבוצתית על אונייה או על כמה אוניות. הבריטים לעומת זאת פיתחו אמצעי הגנה. חלקם היו פשוטים יחסית, כמו שיט בזיגזג שיקשה על צוללות לעקוב אחרי הספינות ולפגוע בהן בטורפדו, או הפלגה בשיירות עם ספינות ליווי שיכלו לתקוף את הצוללות לאחר שנחשפו. אמצעים אחרים היו מתוחכמים הרבה יותר, כמו פצצות העומק, מטען חומר נפץ במשקל 10 או 100 קילוגרמים, המוטל לים ומופעל באמצעות חיישני לחץ בעומק שהמפעילים קובעים מראש. הפיצוץ יוצר גל הדף מתחת למים. אם הוא קרוב מספיק לצוללת, הוא עשוי לבקע את הדופן שלה. אבל גם אם הוא רחוק יותר, הוא עדיין עשוי להחליש את גוף הצוללת, כך שהנזק המצטבר של כמה פצצות עלול לגרום לסדקים וקרעים בדופן. פצצות העומק היעילות הראשונות יוצרו בבריטניה במהלך מלחמת העולם הראשונה, אך רק לקראת סיום המלחמה הייתה בידי הבריטים כמות מספקת של פצצות כאלה, כדי שיוכלו לתקוף את הצוללות ולגרום להן נזק ממשי. הבעיה עם פצצות עומק הייתה שצוותי הספינות התוקפות לא יכלו לדעת באיזה עומק נמצאת הצוללת, ובדרך כלל לא יכלו לגלותה כלל, אלא אם כן תקפה קודם או נאלצה לעלות אל פני המים. כדי להתמודד עם בעיית הגילוי והאיתור, גייסו הבריטים והצרפתים כמה מדענים מובילים, בראשות ארנסט רטרפורד, תלמידו לשעבר רוברט בויל, ופייר לנג'וון, בן זוגה של מארי קירי. הם פיתחו מערכת המבוססת על גביש פיאזו אלקטרי, המשנה את צורתו כשמעבירים בו זרם חשמלי, ובמקרה זה פולט גלי קול בתדר גבוה. במערכת היה גם גלאי שקולט את הגלים החוזרים למכשיר לאחר שפגעו בעצם כלשהו. על פי המהירות שבה הגלים מוחזרים לגלאי, אפשר לחשב את המרחק מהעצם שהחזיר אותם. בסקירה מתמשכת של אזור מסוים, אפשר לסרטט את פני השטח שלו וגם לזהות עצמים נעים, כמו צוללת. המערכת נקראה סוניק, כלומר קולית, אבל מטעמי סודיות שונה שמה תחילה לאסדיק, על שם הגוף שפיתח אותה, ASD, קיצור של Anti-Submarine Division, היחידה נגד צוללות. יש בעלי חיים המשתמשים בשיטה דומה להתמצאות במרחב. המוכרים ביותר הם העטלפים הנעזרים בהחזר של גלי הקול כדי למצוא את דרכם במערות אפלות, אבל גם יונקים ימיים כמו דולפינים ולוויתנים משתמשים במערכת דומה מאוד לאיתור מזון מתחת לפני הים. בשנת 1918 היה בידי בריטניה וצרפת אב טיפוס פועל של המערכת, אבל הם לא הספיקו לעשות בו שימוש מבצעי במלחמה. המערכת שקיבלה בהמשך את השם סונאר הייתה נדבך חשוב בלוחמה נגד צוללות במלחמת העולם השנייה ובעימותים צבאיים נוספים, וכן בשימוש תת ימי אזרחי, ממיפוי קרקעית הים ועד מעקב אחר להקות דגים. לוחמת הצוללות שינתה לחלוטין את פניו של שדה הקרב הימי. אמנם גם הבריטים ומדינות אחרות השתמשו בצוללות, אבל בהיקף זעום לעומת הגרמנים. בתחילת המלחמה היו לגרמניה 28 צוללות בלבד, ובמהלכה נבנו והוכנסו לשירות עוד יותר מ-300. הצוללות הגרמניות הטביעו כ-5,000 ספינות צבאיות ואזרחיות של מעצמות ההסכמה, הרגו כ-15,000 אנשי צוות והורידו למצולות כ-13 מיליון טונות של מטען. מצד שני, השימוש בפצצות עומק ובטקטיקות לחימה משופרות הביא להטבעתן של 178 צוללות במהלך המלחמה, כמחצית מצי הצוללות הגרמני. זוחלים קדימה. החזית היבשתית העיקרית של המלחמה הגדולה בין גרמניה לצרפת הפכה זמן קצר אחרי תחילת הלחימה למלחמת שוחות, שבה שני הצבאות מחופרים היטב בעמדות ותעלות כמה מאות מטרים זה מול זה. ניסיונות של חיילי רגלים להסתער על שוחות האויב נכשלו בדרך כלל. החיילים המסתערים היו מטרה קלה למקלעי האויב המחופר והתקשו לפרוץ את סבך גדרות התיל שלפני השוחות, מה שהפך אותם פגיעים עוד יותר. הפתרון המתבקש היה רכב משוריין שיוכל להתקדם לפני החיילים, לפלס את דרכם ולהשיב אש תוך כדי תנועה. הרעיון של מכונת מלחמה ניידת או תותח בעל כושר הנאה עצמית הופיע כבר לפני מאות שנים, אפילו במחברותיו של ליאונרדו דה וינצ'י בתחילת המאה ה-16. ואולם הטכנולוגיה שתאפשר את הגשמת הרעיון הבשילה רק בתחילת המאה ה-20, עם פיתוחו של מנוע הבערה הפנימית, המאפשר הנעה של כלי רכב קטנים יחסית, לצד סגסוגות מתכת חדשות ושיטות לעיבודן שהקלו על ייצור לוחות משוריינים דקים וקלים מספיק. כמה מהנדסים בבריטניה, בצרפת, בארצות הברית ובמדינות אחרות ניסו לפתח בעצמם כלי רכב כאלה בשנים שלפני המלחמה, אך לא זכו בדרך כלל לתמיכה ממסדית, משום שהגנרלים והפוליטיקאים לא חשבו שכלי מלחמה כזה עשוי להיות שימושי. מי שדווקא תמך מאוד בהכנסת רכב משוריין לשדה הקרב היה ווינסטון צ'רצ'יל, שהיה בתחילת המלחמה שר הימייה, הממונה על הצי הבריטי. נוכח התנגדותם של עמיתיו בממשלה לקידום מיזם כזה, החליט צ'רצ'יל לממן את הפיתוח מתקציבי מחקר של הצי, וכלי הרכב המשוריינים הראשונים פותחו על בסיס טרקטורים וכלים חקלאיים אחרים. הבריטים בנו כמה אבות טיפוס, כל אחד מהם במספרים קטנים יחסית. כדי לשמור על סודיות המיזם, הוא תואר במסמכים כמיכליות מים המיועדות לשימוש במדבר. העובדים בסדנאות הייצור החלו להתכחס אליהם בקיצור כמיכלי מים, או פשוט מיכלים, טנקס, וכך נולד הכינוי טנקים. צ'רצ'יל נאלץ להתפטר ממשרתו בעקבות הכישלון הבריטי בקרב גליפולי באביב 1915, והשגיח רק מרחוק על השימושים הראשונים בטנקים בשדה הקרב, שהיו כושלים למדי. בספטמבר 1916 שולבו 32 טנקים בקרב על נהר הסום, וסייעו לבריטים להשיג התקדמות קטנה. עברה עוד כמעט שנה עד שכוח טנקים נוסף, הפעם יותר מ-200, שולב ביולי 1917 בלחימה ליד איפר שבבלגיה, אבל כלי הרכב המשוריינים התקשו לתפקד בגשם ובבוץ הסמיך ולא תרמו כמעט דבר לקרב. בדיוק בתקופה זו שב צ'רצ'יל לממשלה, הפעם בתפקיד שר החימוש, ופיקח מקרוב על השימוש בטנקים. בנובמבר 1917 הדגים השריון בפעם הראשונה את מלוא יכולותיו, כש-400 טנקים הסתערו על עמדות הגרמנים ליד קמברה שבצפון צרפת. ואולם, ההצלחה הייתה באוכריהם של הבריטים. חיילי הרגלים לא הצליחו להשתלט על השטח הרב שהטנקים כבשו במהירות, והגרמנים כבשו בחזרה כמעט את כולו. עם זאת, ההצלחה המחישה את יתרונותיו של הרכב המשוריין. הצרפתים והרוסים הזדרזו לפתח טנקים משלהם, ואפילו הגרמנים שהסתייגו עד אז מהרכב המשוריין החלו לעשות זאת. ארצות הברית החלה גם היא לייצר טנקים, אבל לא הספיקה להעמידם לשירות מבצעי עד סוף המלחמה, ויחידות השריון האמריקאיות שלחמו באירופה ב-1918 עשו זאת בטנקים צרפתיים. במהלך המלחמה שופרו הטנקים מבחינת כושר האווירות, פיצועי המנוע, החימוש והנדסת האנוש. השיפורים והפיתוחים המשמעותיים ביותר נעשו אחרי המלחמה, ולוחמת השריון תפסה חלק מרכזי מאוד בקרבות הקרקע של מלחמת העולם השנייה. מלחמת החנקן. חנקן הוא אחד היסודות הנפוצים בכדור הארץ. 80% מהאוויר שאנו נושמים מורכב מחנקן, ותרכובות של חנקן הם מרכיב מרכזי בחומרים רבים, מהחלבונים בגופנו ועד דשנים וחומרי נפץ. אלא שלמרבה הצער, החנקן הרב באוויר אינו זמין לבני אדם, לבעלי חיים ואפילו לצמחים שזקוקים לו. רק מיקרואורגניזמים מסוימים בקרקע ובים מסוגלים לפרק את הקשר החזק בין שני אטומי החנקן במולקולות שבאוויר, ליצור מהם תרכובות עם מימן או חמצן, ולהעמידן לרשות הצמחים והעצות שדרכם הוא מגיע לכל עולם החי. בעלי חיים וצמחים שסיימו את חייהם בים הגיעו לקרקעית ותרכובות החנקן שלהם הפכו לחלק מסלעי המשקע. רבים מהסלעים האלה המתינו בסבלנות מיליוני שנים עד לעידן התעשייתי במערב אירופה שיצר ביקוש אדיר לחנקות, ניטרטים, כמו אשלגן חנקתי או נטרן חנקתי. אחד המקורות העיקריים לחומרים האלה היה מחצבים עשירים בחנקות בשם סלפטר, סלעי מלח, שהיו נפוצים בעיקר בחופי האוקיינוס השקט של אמריקה הדרומית. חברות אירופיות רבות הקימו מכרות באזור, והתחרות על המשאב הרווחי הובילה למלחמה שהסתיימה בכך שב-1883 השתלטה צ'ילה בפועל על מכרות הסלפטר של בוליביה ופרו. 30 שנה לאחר מכן, ערב המלחמה הגדולה, היא שלטה בכמחצית משוק החנקות העולמי. אחת הצרכניות הגדולות של חנקן מצ'ילה הייתה גרמניה, ואולם המצור הימי שהטילה עליה בריטניה מנע ממנה לקבל את החומר החיוני גם לייצור דשנים לחקלאות וגם לייצור חומרי נפץ. מי שהציל את גרמניה מרעב ותבוסה צבאית היה פריץ הבר, פרופסור לכימיה באוניברסיטת ברלין. הבר נולד למשפחה יהודית והתנצר, גם משום שהדרך לקריירה אקדמית הייתה חסומה ליהודים, וגם משום שראה את עצמו קודם כל פטריוט גרמני מסור. ב-1909 פיתח הבר תהליך מהפכני לייצור אמוניה, תרכובת חנקנית חשובה, מגז חנקן ומגז מימן. התהליך המורכב דורש לחץ גבוה של כ-200 אטמוספרות וטמפרטורה גבוהה של כ-500 מעלות צלזיוס, והוא בוצע בנוכחות זרזים ממתכות יקרות כמו אוסמיום ואורניום. לאחר שהבר ועמיתו לפיתוח, קארל בוש, הדגימו את התהליך לחברת הכימיה הענקית ב-ASF, שכללו אותו מדעני החברה ובעיקר מצאו דרך לבצע אותו עם זרזים ממתכות זולות יותר, המבוססים על תרכובות ברזל. ב-1913 התחילה החברה בייצור מסחרי של אמוניה שסיפקה את צורכי הדשן של החקלאות הגרמנית. בזכות תהליך שפיתח כמה שנים קודם לכן מדען גרמני אחר, וילהלם אוסטוולד, יכלה התעשייה הגרמנית לייצר מהאמוניה גם חומצה חנקתית, הבסיס לכל החנקות הדרושות בייצור חומרי נפץ ואבקות צריפה. הצלחתם האדירה של הכימאים הגרמנים שחררה את גרמניה מהתלות במחצבי הסלפטר של צ'ילה. ולאחר המלחמה אומץ תהליך הבר בוש בעולם כולו ושינה את הכלכלה העולמית. הבר עצמו זכה ב-1918 בפרס נובל בכימיה על התהליך שהציל מיליונים מרעב, למרות קולות רבים שקראו לשלול ממנו את הפרס בשל תרומה אחרת לגמרי שלו לכימיה הצבאית במהלך המלחמה. נשק להשמדת המונים. מיד עם פרוץ המלחמה התנדב הבר, שכבר היה בן 46, לשרת את ארצו וגויס למהלך הלוחמה הכימית. הנשק הכימי לא היה רעיון חדש, ואפילו נאסר לשימוש באמנת האג הראשונה מ-1899. האיסור לא התריד במיוחד את הגרמנים שמצאו דרכים לעקוף אותו, בין השאר בנימוק שהצורפתים כבר השתמשו נגדם בגז מדמיע. הגנרלים הגרמנים סברו כי נשק כימי יעיל יסייע להם לחלץ מהכיפאון של מלחמת החפירות ולהסתער על צרפת. הבר מונה לראש האגף הכימי במשרד המלחמה והחל לעבוד על ייצור כמויות גדולות של גז מדמיע על בסיס ברום. הניסיונות הראשונים להשתמש בגז המדמיע, גם של הצרפתים וגם של הגרמנים, לא צלחו משום שהרוח פיזרה את הגז והריכוז שלו ירד מאוד. בתחילת 1915 עשו הגרמנים ניסיון משמעותי יותר עם לא פחות מ-18,000 חביות גז בחזית הרוסית, אך הם לא הביאו בחשבון את מזג האוויר הקר. גז הברום שלהם התעבה לנוזל ולא השפיע כלל על האויב. בעקבות הכישלונות עם הברום החליט הבר לעבור לשימוש בגז קטלני יותר, כלור. אטומי הכלור מגיבים ממים ליצירת חומצות רעילות, וכשהדבר קורה ברקמות הגוף, למשל בריאות או בעיניים, עושות החומצות שמות ברקמות האלה. ב-22 באפריל 1915 פתחו הגרמנים בפיקוחו של הבר אלפי מיכלים של גז כלור מול שוחות הצרפתים סמוך לאיפרה שבבלגיה. הרוח נשאה את הגז הרעיל בכיוון הנכון וכ-15,000 חיילים צרפתים נפגעו ממנו. מעריכים כי 6,000 מהם מתו בדקות הראשונות של התקפת הגז. הבר חגג את הניצחון המרשים, אבל גם שילם עליו מחיר אישי כבד. אשתו, קלרה, שהייתה בעצמה דוקטור לכימיה וסייעה לו בעבודה על האמוניה, התנגדה לשימוש בגזים רעילים וניסתה לשכנע אותו להפסיק את המיזם. בלי הצלחה כמובן. כששמעה על הצלחתו בשדה הקרב, שמה קץ לחייה בירייה מאקדח השירות של בעלה. האסון לא שבר את רוחו של הבר, והוא המשיך לפתח את הלוחמה הכימית ואף לייצר גז רעיל עוד יותר, תרכובת של כלור וגופרית בעלת גוון צהבהב שהעניקה לה את הכינוי גז חרדל. הגז הזה הוא בסיס חזק המעכל את הרקמות וגורם ליצירת שלפוחיות החושפות את הגוף לזיהום ואף גורם לחנק אם שואפים אותו. גז נוסף ששני הצדדים עשו בו שימוש היה הפוסגן, המורכב מכלור, פחמן וחמצן. הגז הזה פותח יותר מ-100 שנים לפני המלחמה, אבל מעולם לא נעשה בו שימוש בהיקף כה נרחב. על פי ההערכות המקובלות, נפגעו מגז במלחמת העולם הראשונה יותר מ1,200,000 חיילים. בין 90,000 ל-100,000 נהרגו מהלוחמה הכימית, רובם הגדול מפוסגן. על אף התעודה הציבורית הרבה שקיבל השימוש בנשק הכימי בחזית המערבית, גרמניה עשתה בו שימוש נרחב בעיקר בחזית המזרחית שלה, ויותר ממחצית ההרוגים מפגיעת הגז במלחמה הגדולה היו חיילים רוסים. פריץ הבר עצמו המשיך לאחר המלחמה להוביל את פיתוח הנשק הכימי של גרמניה, ואף היה מעורב במחירתו לרוסיה ולספרד. מדענים במכון שבניהולו גם פיתחו חומרים לשימושים אחרים, בהם כותלי חרקים. אחד מהם, ציקלון A, היה יעיל במיוחד נגד חרקים מזיקים במחסני מזון. לרוע המזלו של הבר, כשהנאצים עלו לשלטון ב-1933, לא עניין אותם שהוא כבר מזמן ויתר על יהדותו, והם גם לא התחשבו בתרומתו רבת השנים לגרמניה ולמאמץ המלחמתי שלה. הבר נאלץ להימלט מגרמניה, ובסופו של דבר קיבל הצעה מחברו, חיים ויצמן, לנהל את מכון המחקר שהקים ויצמן ברחובות. אבל בריאותו הלקויה של הבר הכריע אותו, והוא מת בשוויץ בדרכו לפלסטינה בינואר 1934. נגזרת של כותל החרקים שהוא פיתח, ציקלון B, שימשה את הנאצים בקטל מיליונים מבני עמו של הבר במחנות ההשמדה במלחמת העולם השנייה. אצטון לגויים. חיים ויצמן עצמו, שהתגורר אז בבריטניה, תרם גם הוא את חלקו להמחשת חשיבותה של הכימיה במלחמה הגדולה. ויצמן, שנולד ב-1874 ברוסיה הלבנה, השלים דוקטורט בשוויץ והשתקע בתחילת המאה במנצ'סטר, אנגליה, שם עסק בין השאר בכימיה של צבעים. כמו כימאים רבים בני תקופתו, גם הוא ניסה לייצר בתקופה מסוימת גומי סינתטי. את אחד המרכיבים הנחוצים, איזואמיל אלכוהול, ביקש להפיק באמצעות חיידקים המציסים סוכר. לאכזבתו, החיידקים שלו הפיקו בעיקר כמויות גדולות של כהל בוטילי ושל אצטון. ויצמן זנח את העניין, אבל עם פרוץ המלחמה נוצר לפתע בבריטניה צורך דחוף באצטון, שהיה מרכיב חשוב בייצור קורדית, תערובת הבערה שהחליפה את אבק השריפה הישן בירי ארטילרי. שימוש בקורדית הפחית את התחממות התותחים, מה שאפשר להגביר את תדירות הירי, ולא פחות חשוב, הקורדית ייצר הרבה פחות אשן, דבר שיקשה על האויב לזהות את מיקום התותח. עד המלחמה ייצרה בריטניה אצטון ממחצבים שהגיעו בעיקר מגרמניה וממרכז אירופה. עכשיו, כשגרמניה הייתה האויב, לא היה לבריטים מקור זמין לאצטון. ויצמן העמיד לרשות משרד המלחמה את תהליך ייצור האצטון שפיתח בטעות. הוא מונה לנהל את המעבדות של הצי, שבהן גידלו את החיידקים החיוניים והפיקו את האצטון. בחוכמתו, לא ביקש ויצמן כל תשלום על ההמצאה, מהלך שסייע לו ליצור קשרים אישיים טובים עם הצמרת המדינית בלונדון. בהמשך המלחמה רתם את הקשרים האלה להשגתה של הצהרת בלפור, ההכרה הראשונה של בריטניה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל. חזית נגד חיידקים. בעוד גז הכלור גרם מפגיעות קשות וקטלניות במאות אלפי חיילים בשוחות, בחזית אחרת של המלחמה היו מי שמצאו שימוש מועיל יותר ביסוד הכימי הזה. הנרי דקין היה דוקטור לביוכימיה מאנגליה שהתנדב לצבא במלחמה והוצב בבית חולים צבאי בצרפת. כמו כל אנשי הרפואה במלחמה, ראה דקין חיילים רבים מתים עקב זיהומים, הרבה יותר מאשר החיילים שמתו ישירות מהפציעות שספגו בשדה הקרב. במקרים רבים הזיהום נגרם דווקא מהמכשור הרפואי או מהניסיונות של הרופאים לטפל בפצעים, שכן לא היו להם חומרי חיטוי יעילים מספיק לקטול חיידקים בלי להסב נזק לתאי הגוף. לבקשת הרופא הצרפתי אלכסיס קרל, החל דקין לנסות לפתח חומר חיטוי יעיל יותר. אחרי שבחן את השפעתם של יותר מ-200 חומרים שונים על חיידקים, הוא החליט להתמקד בנטרן תת-כלורי, תמיסת ניקוי שפותחה כ-100 שנים קודם לכן ושימשה לשטיפת רצפות בבתי מטבחיים ובבתי חולים. גם היום התמיסה הזאת משמשת לניקוי, גם בבית, ומוכרת בישראל בשם אקונומיקה. נטרן תת-כלורי הוא בסיס חזק, הגורם נזק לתאי הגוף שהוא בא עמם במגע. לכן חיפש דקין ריכוז שיהיה נמוך מספיק כדי לקטול חיידקים בלי לפגוע בעור. בעוד תמיסות הניקוי מכילות 3-8% של נטרן תת-כלורי, דקין מצא כי ריכוז של 0.5% יכול להיות יעיל בחיטוי רפואי. הוא הוסיף לחומר חומצה בורית כדי לאזן את הבסיסיות שלו ויצר את תמיסת דקין, שנקרא לעתים תמיסת דקין קרל. חומר החיטוי אומץ עד מהרה לשימוש בכל העולם והציל ככל הנראה את חייהם של פצועים רבים מאוד. עם זאת, רבים המשיכו למות מזיהומים ונמקים, ושיפור ניכר בתחום הזה הורגש רק עם פיתוח האנטיביוטיקה והכנסתה לשימוש במלחמת העולם השנייה. בקבוקים של דם. פיתוח רפואי נוסף שהוזנק קדימה במלחמה הגדולה היה עירוי הדם. אף על פי שניסיונות רפואיים להעביר דם מאדם לאדם בשיטות שונות נעשו כבר שנים רבות קודם לכן, צירוף של שלושה גורמים חבר לצורך הרפואי לטפל במאות אלפי פצועים ואפשר את פיתוחם של שירותי דם מודרניים במהלך המלחמה. ראשית, רק בשנת 1900 גילה הרופא האוסטרי קארל לנשטיינר את מערכת סיווג הדם ונתן לסוגי הדם את שמותיהם המקובלים כיום. O, A, B ו-AB. לפני הגילוי הזה, מתן עירוי של סוג הדם הלא נכון גרם במקרים רבים לתגובה חיסונית נגד תרומת הדם. שנית, עד 1914, עירויי הדם נעשו בצורה ישירה, באמצעות מערכת של מחטים וצינורות המזרימים את הדם מהברידים של אדם אחד ישירות לברידיו של אדם אחר השוכב לידו. כבר מסוף המאה ה-19 נעשו ניסויים בחומרים כימיים שיעקבו את קרישת הדם ויאפשרו עירוי דם לא ישיר. אבל רק ב-1914 נרשמו ההצלחות הראשונות בעזרת שימוש בנטרן ציטרט כנוגד קרישה. שלישית, זו הייתה המלחמה הגדולה הראשונה שבה הייתה אספקת חשמל סדירה, בעיקר בעורף, אך לעתים גם בחזית, ולכן נעשה בה שימוש נרחב במכשור חשמלי. בתי חולים צבאיים יכלו להשתמש במקררים חשמליים, מה שאפשר לאחסן מנות דם למשך ימים ואפילו שבועות. קצין הרפואה האמריקני, אוסוולד רוברטסון, ששרת בבתי חולים בצרפת, הגה את הרעיון להקים את בנק הדם הראשון, מחסן דם כלשונו, ב-1917, ואף דאג לציידו במנות דם לקראת קרבות גדולים. במלחמת העולם הראשונה חלו עוד התפתחויות רבות בתחום הרפואה, בהן שימוש נרחב בגזים להרדמה בניתוח, שיטות חדשות לקיבוע שברים וטיפול בפציעות מורכבות, ואפילו שימוש משמעותי ראשון באמבולנסים ממונעים לפינוי פצועים. באופן כללי, זו גם הייתה המלחמה שבה הטיפול הרפואי המתקדם התקרב לחזית. בתי חולים צבאיים הוצבו מעט מאחורי הקו הקדמי, בין השאר בזכות מכשור רפואי מתקדם, קטן יחסית ונייד. אחת הדוגמאות לכך היא שימוש במכשירי רנטגן ניידים שנשלחו קרוב לחזית ביוזמתה של המדענית הצרפתייה המפורסמת מארי קירי. מתנתקים מהחוטים. טכנולוגיה חדשה נוספת שהפכה את מלחמת העולם הראשונה למערכה מודרנית הייתה התקשורת האלחוטית. בסוף המאה ה-19 המציאו במקביל האיטלקי ג'וליאלמו מרקוני והסרבי-אמריקאי ניקולה טסלה טכנולוגיה לשידור וקליטה של אותות. תוך שנים אחדות כבר שודרו אותות רדיו מעבר לאוקיינוס האטלנטי, בין ארצות הברית לאירופה, ועוד לפני פרוץ המלחמה, אוניות רבות כבר היו מצוידות במכשיר רדיו שאפשר להן לתקשר עם החוף או זו עם זו. הטכנולוגיה החדשה הייתה בעלת שימושים צבאיים רבים. היא אפשרה להעביר במהירות מידע מהחזית לעורף, פתחה ערוץ לתקשורת עם ספינות וצוללות בלב ים, ונתנה למפקדים גבוהים אפשרות להתעדכן בנעשה בכמה זירות לחימה בעת ובעונה אחת, ולתאם פעילות של כוחות גדולים ורבים. התקשורת האלחוטית גם החליפה ביעילות רבה את קווי הטלפון שניזוקו קשות בהפצצות. המכשירים הראשונים לא התאימו להעברת שיחה ושימשו להעברת הודעות בקוד מורס, צפצופים ארוכים וקצרים שהצפינו אותיות ומילים. עם התקדמות המלחמה צוידו יותר ויותר כוחות במכשירי אלחוט קטנים, חזקים ומשוכללים יותר, ובהדרגה יוצרו גם מכשירי קשר ממש, כאלה המתאימים להעברת שיחה ישירה, בלי צורך באלחוטנים שיצפינו ויפענחו את ההודעות, אם כי הם עדיין היו נדירים מאוד במלחמת העולם הראשונה. עם זאת, ערוץ התקשורת החדש היה חשוף לכל מי שהצטייד במקלט מתאים, והצבאות למדו עד מהרה להפיק מודיעין רב ערך מציטוט לתשדורות של האויב. התלות הגוברת והולכת של צבאות בתקשורת האלחוטית סללה את הדרך להתפתחותן של טכנולוגיות להצפנת תקשורת, ובמקביל פיינוח צפנים. אבל פריצות הדרך האלה כבר היו נחלתן של מלחמת העולם השנייה. המלחמה המדעית. מלחמת העולם הראשונה פרצה בעידן של פריחה טכנולוגית ומדעית חסרת תקדים. את הפריחה הזו אימצו בחום הצדדים שהיו שקועים עד צוואר באחד הסכסוכים האלימים בתולדות האנושות, בתקווה לקנות יתרון כלשהו על פני יריביהם ולהכריע את המערכה. החדשנות המדעית והטכנולוגית אומנם תרמה את חלקה לניצחונות צבאיים, אבל ההכרעה במערכה כולה הושגה בסופו של דבר בעיקר בזכות העליונות הכלכלית. הסיבה לכך לא הייתה חוסר החשיבות של הפיתוחים החדשים, אלא המהירות שבה הם אומצו או פותחו במקביל משני צידי המתרס. הקצב המסחרר של ההמצאות והפיתוחים בתחומים רבים, תעופה, ימאות, מערכות נשק, תקשורת, רפואה ועוד, רק ממחיש את חשיבותו של המדע לשדה הקרב, וגם למרבה הצער, את חשיבותן של מלחמות בקידום טכנולוגיות חדשות. 100 שנים לאחר סיומה של המלחמה הגדולה, ויותר מ-70 שנה לאחר סיומה של המלחמה הגדולה עוד יותר שבאה אחריה, אפשר רק לקוות שהפקנו את הלקחים הנכונים. האזנתם לכתבה המדע של המלחמה הגדולה. כתיבה וקריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.